דף י' ב' עמוד א' בשורה הרביעית מלמעלה מרשל מחק את הסוגריים. אנחנו רק נזכיר את הדין שנאמר פה בסוגריים, אז אנחנו קוראים לרגע את הסוגריים, אבל לא בשביל להתייחס אליו קדים פה, אלא כהמשך דברי הגמרא. קבר שפתחו סתום אינו מטמא כל סביביו, פרץ את פצימיו וסתמו מטמא כל סביביו. שוב אנחנו מדברים על סתימה לפרץ את פצימיו. סתם פירושו של דבר יש לי פתח, נשאר לי הדלת, נשאר המשקוף, נשאר המזוזות, נשאר המסתן. הוא סתם את הדלת, זה בדיוק כמו שהוא ינעל דלת רגילה. מכיוון שהוא לא סילק את הצורה של הדלת, את המשקוף וכו', לכן מבחינתנו אנחנו באים ואומרים שהמקום הזה הוא בעצם פתח. מכיוון שהוא פתח, אז אנחנו יודעים שאם נרצה להוציא את המת, אנחנו נוציא את המת דרך הפתח. ולכן הדין הוא שאותו קבר שפתחו סתום אינו מטמא כל סביבה, ולא רק כנגד פתחו. אבל פרץ את פצימיו, זאת אומרת שכרגע אין פה פתח, הוא סתם את זה מכל הכיוונים כמו הקבר שלנו. אז מעיקר הדין הקבר מטמא מעל הקבר, מגע בקבר. באו רבנן ואמרו שדלת אמות שסביבות הקבר גם מטמאים, על אף שאין שם מת. אבל חזל חששו שאדם באופן נורמל, הרי היו מתעסקים בתארות, אז אדם כזה שיבוא לקבר יהיה בטוח שכיוון שהוא לא נוגע בקבר אז הוא לא טמא, והוא עלול להעיל על הקבר, ואז ממילא הוא יטמא את התהרות שלו, כמו שרשי אומר בשורה הרביעית מלמעלה, כדי שלא יקרבו עושי תהרות עד הקבר ויעילו, ולאו הדעתי הוא לא יהיה מודע לזה, וממילא אחרי זה הוא יטמא את כל מה שהוא נמצא איתו. אז אמרו לו, אדוני, דלת אמות מהקבר זה טומאה, אבל הוא לא מתקרב לקבר, הוא לא מתקרב, הוא לא מעיל. זה בעצם הדין הבא של הגמרא. אומרת הגמרא, בית סתום אינו מטמא כל סביביו. ברגע שהבית הוא סתום, מכיוון שיש לו פתח, רק הפתח הזה סתום, אבל יש לו פתח, אז אם יש מת בתוך הבית, מאיכן המת יצא? דרך הפתח. אז רק כנגד הפתח הוא מטמא. חוץ לפתח, בשאר מקומות, הוא לא יצא משם, הוא לא מטמא. פרץ את פצימיו, מטמא כל סביביו. אבל אם הוא פרץ את הפצימים של הבית, ממילא הוא ביטל מזה שם פתח, אז אני לא יודע מאיכן המת יצא. ומכיוון שכן יש דין קבר לבית, ולכן כל סביביו מטמא בדלת אמות כמו בקבר. שואל מיד תופות על הדברים, בדיבור המתחיל פרץ את פצימיו, פירש הקונטרס כל סביביו דלת אמות כקבר, ואין נראה לרבינו שמשון, כיוון דמסיים ממחיצות, הרי זה לא דומה לקבר. בקבר זה דבר נמוך, זה דבר כזה שאדם עלול להעיל עליו. בבית, בית יש מחיצות, מי יעיל על הבית? על מה אתה חושש? ולכה למיכה שמה יעלה על הבית ויעיל עליו, דלעצה למר שיתעמד על אדמות סביבה וכו'. בקיצור, בא תוסות ואומר בשורה השנייה מהצרות בתוסות, לכך נראה לו לפרש כגון שיש זיזין הרבה בולטים מן הבית מכל צד, ויש בהם פותח טפח, יש להם משהו רוחב טפח לכל אחד, ובשלו פרץ סימה ואף על פי שסתמו אינו מתעמד תחת השאר, זיסין שסתמו של מת עומד לצאת דרך פתח. אבל אם פרץ סימה וחזר ובנען כשאר כותל ואין כאן פתח כלל, מטמא כל סביביו, דכל זיז וזיז איקה לסיפוק ידי שם הדרך תחת אותו זיז יצא מן הבית. חבר תופות יש לו איזשהו תירוץ לדברי רשי. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מבואות המפולשות לעיר אחרת, יש לי מבואי דרך שהדרך הזאת היא מוליכה לעיר אחרת. הדין הוא, וביקשו בני העיר לסותמן, והעיר שפה במקום רוצים לסתום את המבוי שלהם שמוליך לעיר אחרת, בני אותה עיר מעכבים עליהם. אז בני אותה עיר אחרת מעכבים עליהם, למה? כבר הם החזיקו לעבור דרך אותו מבוי, אתה לא יכול לסתום. לא מבעיה כי לא יתדר כך הנה דה מעכבה, וזה פשוט לנו שאם אין דרך אחרת לעירה אחרת, אלא אם כן עוברים דרך המבוי הזה, אז ודאי שהם לא יכולים לסגור. אלא אפילו כי כדר כאחי ננה ממעק ויגם עדיין הם יכולים לבוא ולעכב. משום דרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מיצר מעבר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. ומכיוון שזה מיצר שהחזיקו בו רבים, זה דרך מעבר של רבים, אסור לסתום אותו. וכפי שמבאר תוספות, היינו כשהחזיקו ברשות, אבל אם באים להחזיק שלא ברשות, יש למחות בידם ולמכות פזרה ולהיטיב, לוקחים מקל, יושבים על הדרך, לא נותנים לעבור. אבל אם אדם עובר בטר, אם יש לך חצר, אנשים החליטו שהם מקצרים מכאן מרחוב לרחוב, והם שברו את הגדר וכו', לא, זה לא נקרא מיצר שהחזיקו בו רבים. אתה מוכה על זה, אבל אם זה צורה כזאת שהחזיקו בו רבים, צריך לדעת איך מחזיקים רבים. האם זה כמו חזקת שימוש שעובר פעם אחת בפניו והוא לא מוכה בו, או שצריך שלוש שנים, זה כבר נידון של הראשונים. אבל ברגע שמתקיים פה מצב של החזיקו בו, אתה כבר לא יכול לקלקל, אתה לא יכול לסתום. עוד אומרת הגמרא, אמר רבנן אמר שמואל, מבואות המפולשים לרשות הרבים. מבואות המפולשים, הכוונה היא מבוי, שהמבוי הזה צד אחד שלו פונה לרשות הרבים, זה נקרא מפולש, פתוח לרשות הרבים, שלוש צדדים הוא סגור, צד אחד פונה, רוח אחת לרשות הרבים. וביקשו בני מבואות להעמיד להם דלתות, רוצים בני המבוי לעשות דלת. עדינו בני רשות הרבים מעכבים להם, הם לא יכולים לעשות דלת, אלא בני רשות הרבים יכולים לעכב אותם. למה? כפי שמיד תזכיר הגמרא, שבזמן שדוחקים בני רשות הרבים, הם נכנסים לתוך המבואות בעצם, זה כמו מיצר שהחזיקו בו רבים שאפור לקלקלו. סבור מינה, אז היה הבנה בבית המדרש, הנמילי בדלת אמות, כדי רב זירה אמר רב נחמן, אולי הדין הזה נכון רק בתוך דלת אמות, כמו שאמר רב זירה אמר רב נחמן, מה זה? ואמר רב זעירא אמר רב נחמן, דלת אמות הסמוכות לרשות הרבים כרשות הרבים דמיין. דלת אמות הסמוכות לרשות הרבים, אז לעניין ספק תומה ברשות הרבים יש דין, הרי כידוע ספק תומה ברשות היחיד, למדנו פרשת סוטה ספקות המה, ספק תומה ברשות הרבים ספקות האור. הדלת אמות הראשונות שנמצאים בתוך המבוי יש להם דין כמו ספק תומה ברשות הרבים, כך חידש רב נחמן. ומכיוון שכן, הייתי סבור שהדלת אמות הראשונות, שם אי אפשר להעמיד דלתות, כי יש לזה הגדרה של רשות הרבים. אבל בשאר המבוי אני יכול להעמיד דלתות. אומרת הגמרא ולא היא, זה לא דומה לעניין. הטעם לעניין תומה, שם הדלת אמות, זה להחשיב את הדלת אמות כרשות הרבים הנידונו ביחס לדיני תומה. אבל אחר, כאן בבבוי לקבוע לו דלתות, זימנים דדח כבני רשות הרבים ואי ליטובה, יש מצב של פעמים שיש דוחק ברשות הרבים, וכשיש דוחק ברשות הרבים אז בני רשות הרבים נכנסים לתוך המבוי, וברגע שהם נכנסים לתוך המבוי אתה מפריע, אתה מעכב באדם. ומכיוון שכן אנחנו באים ואומרים שאין ביכולת בני המבוי לשים שם דלתות. נכון, זה לא חצר, זה מבוי, הדגש היה על מבוי. מה? מפולש לרשות הרבים רק צד אחד, פתוח לצד אחד. כי אם זה היה פתוח לשני צדדים זה היה פשוט, זה מעבר. אז זה מיצר שהחזיקו בו רבים, ודאי שאסור לקלקל, זה דין פשוט. אפילו שזה רק צד אחד שלכאורה זה נועד ליציאה לרשות הרבים, אבל כיוון שזה גם עומד לשימוש רשות הרבים, זה מועיל לבני רשות הרבים, אז זה יהיה הדין שלו. אומרת הגמרא, למדנו במשנה ולא את השדה, עד שיהיה בתשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה. מתי אפשר לחלוק שדה? רק אם יש לכל אחד מהחולקים תשעה קבין, ולא, אי אפשר לקוף אותו לחלוקה. רבי יהודה במשנה חולק ואומר תשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצאי קבין לזה. אומרת הגמרא, מיד ולא פליגי. האמת היא שרבי יהודה ותנא קמא לא נחלקו ביניהם. מרקי אטרי ומרקי אטרי, אלא למעשה כל אחד הולך לפי מנהג מקומו. פשוט, כפי שתוסות מביא ולא פליגי, מביא תוסות את הריבם, שהריבם אומר באטרי דרב יהודה היה קרקע חשוב וטוב, והיה חשוב לתרוח בתשעה חצאי קבין, אבל באטרי דתנה כמה לא היה קרקע טוב כל כך, ולכן שיהיה חשוב לתרוח בפחות מתשעה קבין. ממשיכה הגמרא ואומרת בבבל מהי? לפי הריב"ם, פשוט מאוד, מהי שאלת הגמרא? הרי בעצם מה שמונח לנו פה, תשעה קבים ותשעה חצאי קבים, ואתה אומר שבעצם אין מחלוקת. אלא מה? כל אחד מדבר לפי הקרקע המקומית. תנקמה מכיר קרקע כזאת שבשביל לצאת ולחרוש, צריך תשעה קבים, פחות מתשעה קבים לא שווה. אב יהודה מכיר את הקרקע המקומית שלו, ואצלו בשביל תשעה חצאי קבים זה כדאי לצאת לחרוש. הבנו. אז בבבל מה קורה? בבבל זה קרקע הרבה פחות פוריה. וזה בדיוק שואל את הגמרא, מה אומר את הגמרא בבבל? מה את בבבל מהי? עוד פעם, אני חוזר. שלימה, כשמדברים בארץ ישראל, אז יש מחלוקת תנאים. הגמרא נמצאת בבבל. אומרת הגמרא, זאת אומרת, אתה מחדש לנו שזה בעצם תלוי לקרקע המקומית. אז אנחנו בבלים. תן לי תשובה ביחס לקרקע המקומית שלנו, מה יעדים, ולא סתם הגמרא שואלת בבבל מהי. אמר רב יוסף, בי רדו יומה. מקום כזה, שחורשים אותו ביום אחד, זה הגדרה של שדה שיש בו כדי חלוקה. אם אין שם כדי חרישת יום אחד, לא שווה. אבל אם זה מקום שחורשים אותו ביום אחד, שווה. שואלת הגמרא, מהי בי רדו יומה? ואם ככה, תסביר לי בבקשה מה הכוונה בי רדו יומה, ולמה? כשאנחנו מדברים על החרוש, יש לנו את הניר, זאת אומרת, יש חרישה אחת שחורשים תכף מיד לאחר הקציר. החרישה הזאת היא חרישה קשה, ואחרי שהקרקע עמדה, היא כבר נצמתה, הגידולים תפסו אותה, אתה עכשיו הוצאת את הגידולים, צריך להפוך את כל הקרקע, להוציא את כל השריות שהיה לך מכל העונה, זה החרישה הכבדה. לאחר מכן, לפני שזורעים, שוב אנחנו חורשים במקום וזורעים. ממילא אומרת הגמרא, ספר לי, על איזה חרישה אתה מדבר? ולמה? איו עם הזרה, תריו עם הקר ולא אבה. איו עם הקרבה, איו עם הדזרה לא אבה. אומרת הגמרא, תבין, אם מדובר על החרישה השנייה, שהיא מתבצעת לפני הזריעה, וזה צריך יום אחד, זאת אומרת שהחרישה הקודמת, שהיא חרישה קשה, צריך לערך יום וחצי. ואם צריך יום וחצי, זה לא כלכלי. כי כשאתה סוחר פועל, אין לך לזכור פועל חצי יום. יש לזכור פועל או ליום, או ליומיים, או לשלוש, או לשבוע, אבל אין חצי יום. זאת אומרת שחצי יום הוא יושב מנדנד רגליים, ואתה צריך לתת לו מזכורת. בשביל זה לא יוצאים לזרוע. זה לא שווה. אדם שיש לו קרקע גדולה ופועל עובד שבועיים ויש לו חצי יום הפסקה, זה לא מפריע. אבל אם כל מה שיש לי פה זה עבודה של יום אחד, אז החרישה הראשונה לוקחת יותר מיום אחד, וחלק מהיום הוא יהיה בטל. לא על זה מדובר. אלא מה תגיד שמדובר על החרישה הראשונה, שזה נעשה ביום אחד. אז כמה זמן לוקח החרישה השנייה? שוב, פחות מיום. אז אם זה פחות מיום, זה לא כלכלי. על מה אתה מדבר? על איזה חרישת יום אחד? איך אתה סוחר את הפועל? אומרת הגמרא, אמנם ברש"י מופיע גרסה נוספת, והגרסה שבפנינו בגמרא זה האיבא איתמה ברש"י, זה הלישנא אחינא, אבל זה הפשט הפשוט, וכיוון שלנו פה הרבה תרא, אומרת הגמרא, איבא איתמה, יום הדקרבה, דקריב וטני, ואיבא איתמה יום הדזרה, בהדורי. אומרת הגמרא, איך שאתה רוצה. אם באמת מדובר על החרישה הראשונה, החרישה הקשה, וזה מדובר פועל של יום אחד, אז תדע לך שבזמן הזריעה, בעצם פעמיים אנחנו חורשים. הרי מה קורה בזריעה? פותחים את האדמה, מטילים את הזרעים, זה החריש, אחרי זה צריך לסתום את זה. אז אותו פועל שעושה את החרישה, נכון, זה לוקח הרבה פחות זמן, אבל אחרי זה הוא צריך לחזור על השדה ולסתום אותה. ממילא, יש פה מלאכה לפועל ליום אחד, זה 100%, זה כלכלי, זה נקרא שדה. אם מדובר על הזריעה, מדובר בקרקע כל כך קשה, שהחריש הראשון לא מתבצע ביום וחצי, אלא באמת הוא צריך יומיים. אז יש פה עבודה לפועל, ומכיוון שיש פה כדי עבודתו, הוא לא נזוק בזה. שואלת הגמרא דבלה, מה קורה אם יש להם בור שממנו משקים את השדה? יש בור משותף. אתה מבין שאי אפשר לחתוך את הבור. אם תחתוך את הבור, אז אין כלום, לא לא ולא לא. אז מה עושים? אמר רב נחמן, בידל הוא יום, האם יש שם מספיק? שכל אחד יש לו יום שלם שאפשר לדלות מן הבור, זה לא מתקלב, זה לא מעיין. בור, זה דבר שאתה ממלא במים. אם יש שם בשיעור כזה, שיש מספיק מים לכל אחד לספק אותו ביום אחד, אפשר לחלוק. פרדסה, מה קורה בפרדס? אמר רב עובדיה שמואל, בת שלושת קבין. פרדס שמוציא שלושת קבין, זה שם פרדס. ואם נבוא לחלוק ולכל אחד יהיה שלושת קבין, זה מספיק. תניא למי אחי אומר לחברו, מנת, חלק בכרם אני מוכר לך. סומכוס אומר, לא יפחות מגימל קבין. לא פחות משלושה קבין. לא פחות משלושה קבין. נכון? לא יפחות משלושה קבין. אמר רבי יוסי, אין אלו אלא דברי נביאות. אין בזה שום טעם. איפה הוא לקח שלושה קבין? אולי ארבעה קבין? על סמך מה הוא נותן את המושג הזה של שלושה קבין? על אף שיש ראשונים שרוצים להסביר, אמר רב יוסי, בהרצה, בהערכה, אין אלו אלא דברי נביאות, אני מקבל את הדברים. אבל פה רואים נביא, מכיוון שמאיפה הוא לקח את השיעור הזה? בבבל מה, ומה קורה בבבל? הרי קודם ראינו, דיברנו על תשעה קבין, תשעה חצאי קבין, דיברנו ככה במשנה. מה הגדרה בבבל? אמר רב בר כיסא, תלת עצויה איתה. שלוש שורות, בני תריסר גופני, שבכל שורה יש 12 גפנים, דהיינו, מקום כזה שיש בו 36 גפנים, זה נקרא בבבל מקום שראוי לכדי חלוק. זאת אומרת, אם כל אחד יהיה לו 36 גפנים, אז אפשר לחלוק את הכרם. למה? כי היכא דרפי גברא ביומא, כזה שטח שאדם עודר במשך יום אחד, ממילא זה אפשר להביא פועל. אמר רב דימי דמין חיפה, מיום שחרב בית המקדש ניתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. זאת אומרת, מכיוון שקודם הזכרנו מושג של נבואה בהגמרה וממשיכה, דע לך, מיום שחרב בית המקדש, אנחנו מדברים על חורבן בית ראשון, ניתלה נבואה מן הנביאים ונמסרה לחכמים. שואלת הגמרה, אתו חכם לאו נביאו? אתו חכם לאו נביאו? מסביר רש"י, שאלת הגמרא היא, וכי אין חכם ראו להיות נביא דקאמר מר ניטלה מן הנביאים וניתנה לחכמים, מכלל דמיקרא לא הייתה נבואה לחכמים? נבואה זה לא דבר ששייך אצל החכמים. עונה הגמרא, אמר המימר, אחי כאמר, אף על פי שניטלה מן הנביאים, מן החכמים לא ניטלה. אפילו שזה ניטל מן הנביאים, מהחכמים היא לא ניתנה. אמר המימר, וחכם עדיף מנביא. וחכם עדיף מנביא, למה? שנאמר, ונביא לבב חוכמה. לנביא יש לב כמו של החכם. מי ניתלה במי? הווה אומר, קטן ניתלה בגדול. הקטן הוא כמו הגדול, הנביא הוא כמו החכם. אז דדע לך שחכם עדיף מנביא. אז תוספות באמת אומר על מה שאמרנו, אמר רב יוסי, אין אלא אלו דברי נביאות, לא לשבח כאמר, אלא כלומר שאומר בלא טעם, זכה יגב לה בסוף מומין וכו'. הוא לא נמצא בפניו, הוא לא נמצא פה, הגיע איזה שמועה כזאת, והגמרא אומרת, השמועה הזאת זה... יכול להיות שזה על אותו הדרך, אין אכן אמי, מי אמר שלא? אז האמת היא ככה, שיש פה רמב"ן, הרמב"ן כבר שואל על הגמרא, הגמרא אומרת פה חכם עדיף מנביא, לפני זה, הגמרא אומרת שאינם חכמים. איך הייתה נבואה אצל הנביאים שאינם חכמים? היית בנדרים, הכוונה לגמרא בדף למתחת עמוד א', אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא על חכם, גיבור ועשיר. זה הגדרה, שואל הרמב"ן. שאלה של הראשונים פה. וכתב ויש שם שישיבו דה. השראה בלי הפסק, אבי על החכם, גיבור ועשיר. אבל נביא שהולך בשליחות המקום פעם אחת, שורה עליו שכינה אפילו אינו חכם. ומה יש הרמב"ן? אין דעתו נוחה מהיישוב הזה. ואז הרמב"ן בא ואומר שהכוונה של הגמרא, דאף שנתלה נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון, אפילו אחי לא נתלה נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה, שיודעים האמת ורוח הקודש. וזה ההבדל בין הנביא לבין החכם. המהרש"א מזכיר את הדברים, והוא שולח לראות את הרמב"ן. הוא גם אומר שאתה יכול לעיין במהרש"א בדף למתח שמה בדברים. אני חשבתי להציע איזה משהו, או שאני מבין הרבה, אבל זה מקרב יותר את הדברים אל האוזן. הבן יהוידע אומר הגדרה מאוד יפה: אף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. פירוש, הנביאה העיקרית לא ישיגוע הנביא, אלא רק על ידי הכנות שעושה בייחודים וכוונות. כדי לקבל נבואה, זה לא אתה, כמו שאנחנו רגילים, שהקדוש ברוך הוא נראה לו בלילה, יש נבואה. לא. הנבואה העיקרית, מה שאנחנו קוראים נבואה, זה צריך הכנה. זה צריך הכנה מוקדמת, ייחודים, כוונת, שמחה, עם כל מה שכתוב בספרים. אבל רוח הקודש תבוא מאליה בכל עת, אף על פי שאינו עושה הכנות להשראת רוח הקודש. ברור שאנחנו מדברים על אדם שראוי לנבואה, את ראוי לרוח הקודש, כן? שאף אחד לא יצפה שזה מופיע סתם ככה באמצע היום, אבל אדם שראוי ולא צריך הכנה. והנה חז"ל לפעמים קוראים את הנבואה בשם רוח הקודש, וכן הם קוראים את רוח הקודש בשם נבואה. כי העניין אחד, ורק הנבואה היא נמשכת ממקום גבוה ועליון יותר ממקום שנמשכה ממנו רוח הקודש. ולפעמים ישיגו הנביאים כמה דברים ברוח הקודש שנמשכת ממקום תחתון, אך בעלי רוח הקודש שלא הגיעו למדרגת הנביאים לא ישיגו בנבואה שהוא ממקום עליון, אלא רק ברוח הקודש היא נמשכת ממקום למטה ממקום הנבואה. ולכן אמר כאן, אף על פי שהנבואה העיקרית נקלה מן הנביאים, מן החכמים לא נקלה. כלומר, עוד יש רוח הקודש שהיא דומה אל הנבואה שנמצאת אצל החכם, אך זה החכם שרואה ברוח הקודש הוא עדיף מנביא, לאו עדיף במעלה, הוא לא גדול ממנו. דוודאי הנבואה מעלתה גדולת פי, שהיא ממקום למעלה ממקום שמשכת ממנו רוח הקודש, אלא לעניין העדיף מפני שתבוא לאדם, גם אם לא יעשה הכנות על ידי ייחודים וכוונות, אלא תבוא מאליה ואין לה עת וזמן מוגבל. משום מה חכם עדיף מנביא? אחרי זה הוא מביא פירש בני ידידי כרב רבי יעקב, הכוונה כמו עניין ההלכות שנשתכחו במי אבלו של משה רבינו. דאמר ליהושע שאל בנבואה, ואמר לאין אבי רשאי לחדש. אבל עתניאל בן כנף יחזירן מחוכמתו ופלפולו, נמצא חכם עדיף מנביא להחדיר עבדה כזו וכיוצא בה. שהרי אנחנו יודעים שנביא לא רשאי לחדש, אבל חכמים יכולים לחדש, וחכמים יכולים לקבוע שינויים בטבע, וחכמים יכולים לשנות זמנים, וחכמים יכולים לקבוע מועדים. ועל החלק הזה אמרנו שחכם עדיף מנביא. אבל ברור שבהפגה ודאי ש... וכבר בניסים גאון, צריך למי שיש זמן בסבלנות פעם לראות את זה, בניסים גאון בהקדמה שלו למסכת ברכות, שם הוא מדבר על הדברים, שם הוא מזכיר, למעשה ראיתי את זה גם פעם אצל הגאון מווילנה, מביא את זה גם בפירוש שלו על איזה ברייתא מסוימת. בכל אופן, שם הוא מביא שלמעשה הנבואה פסקה מעם ישראל 40 שנה לאחר תחילת בית שני. ולמעשה במקורות שלנו, מתי שעלה השלטון של אלכסנדר מוקדון, כך הוא מביא שם בני סינגאון בהקדמה, תחילת ברכות, הדף הראשון של השעף, 40 שנה מתחילת בית שני, שבעצם פסקה הנבואה לשיטתנו, זה שמעון הצדיק, שהוא היה אחרון הנביאים, שהוא היה משיירי כנסת הגדולה, שבעצם זה מקביל למוות של חגי מלאכי וזכריה, שזה אחרוני הנביאים, פסקה הנבואה מעם ישראל, וזה בדיוק 1,000 שנה ממתן תורה, ומאותו העת חכם עדיף מנביא. אומרת הגמרא, והגמרא שעכשיו עומדת בפנינו צריך לדעת ללמוד אותה, רב הנסתר מן הנגלה, לכן אנחנו קוראים, ועוד מעט נסביר למה. אמר אביי, תדע, מה תדע? אתה אומר עכשיו שהנבואה פסקה מן הנביאים, אבל ניתנה לחכמים. איפה אני יודע? תדע. דאמר גברה במילתא ומתאמר משמי דגברה באחים, הקוותי. אדם אומר דבר גדול, ואדם גדול במקום אחר אומר את אותו דבר. מאיפה הוא יודע מה שהוא אמר? מאיפה הוא יודע מה שהוא אמר? מסתום, הנבואה. חכם, עדיף מנביא. נמסר מהחכמים, נסתלק מן הנביאים ונמסר לחכמים. הנבואה. מה הראיה? מה הראיה? שואל את הגמר, מה יקושי? עבדים התרווי ובני אחד המזלנינו. אולי הם בני מזל אחד. וזה לא המזל שאנחנו מדברים. זה לא מה שהזכרנו, למשל, שבא לבקר את החולה. נוטל אחד משישים וחולות, כשהם בני מזל אחד, שהם נולדו בתאריך אחד. למה? כי מיד הגמר ממשיכה. אלא אמר רבא, תידא דאמר גברא במילתא, ומתאמרא משמי דרבי עקיבא בר יוסף קוותי. נו, אז מה? אומר רש"י, ולכא למימר בני חד המזלנינו, שהרי רבי עקיבא חכם ממנו הרבה. ואם רוצים ביטוי של ראשונים, אומר הרבינו גרשום בשורה הראשונה מהרחבות, שהרי רבי עקיבא דקימלן דלא היה מעולם גברא קוותי. אומר הרבינו גרשום, קים לנו שאדם כמו רבי עקיבא לא היה עלי אדמות. כך כתוב פה. עוד הרב, אם אנחנו אומרים בעל פה אתה צודק, בשביל זה אנחנו מצטטים שורה ראשונה מהרחבות. רבינו גרשום, אין יודע מה הכוונה, אמרתי מראש, לא יודע מה זה גדול, לא יודע מה זה מזל, אני יודע מה כתוב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, ומאי קושיא דילמה להמילתא בר מזל, אולי לעניין הזה הוא בן מזלו. יכול להיות שהוא הרבה יותר גדול ממנו, אבל בעניין הזה הוא השיג את אותה השגה. אלא אמר רב אשי, תדע דאמר גברא במילתא, ומתאמרא הלכה למשה מסיני קוותי. מאיפה הוא יודע להגיד הלכה מסיני? בהכרח, אומרת הגמרא, ודילמה כסומה בערובה. מה זה ראיה? גם סומה לא נופל בערובה. למה? כי הוא גורר רגליים ואיכשהו לא מגיע, הוא עובר כמו כולם, בסדר. זה מראה על ידיעות. אומרת הגמרא, ולם תאב יאיב, אבל הוא גם נותן טעם לדברים. המהרש"א שואל בערך את הנידון שלנו, לכאורה קשה, אם חכם הראשון אמרה בסברת הלב, בלא נבואה, למה לא נאמר כן גם על החכם השני? ואפילו לאו בר מזלהו. ונראה את זה הפרש לאחי, כאמר דגב רבא אמר מילתא ששמעו אותו מפיו. ומתאמר משמי דגב רבא אחינה שקדם לו, ולא שמענו אותו מפיו. כגון, אמר רבי לזר ויתאמר רבי יוחנן. אמר הפאפה ויתאמר רבא, שהשני ודאי אמרה, ומתאמר משמי דראשון אפילו שלא שמענו אותה מפיו. אלא שנפלה נבואה זו בפי האומרים שגם הראשון אמרה. וכן יש לפרש לכמה. וקל להבין, מסיים המהרש"א. אז אם אנחנו מבינים את ההגדרה של המהרש"א, הדברים קצת יותר קלים, אבל אנחנו מקובלנו, וכל אחד שתופס בית המדרש יודע שישנם דברים שהיה צריך שמישהו יוריד אותם. אחרי שהם ירדו לעולם, הרי אנחנו יודעים שהרבה פעמים אדם יושב בשיעור, שואל שאלה של גמרא, עונה תשובה של תופות, מקשה קושיא שבקי ואיגר, יכול להיות שהם עמלו על זה חודשים, אז איך זה אתה זורק את זה מתוך הלשון? אלא מה? היה צריך להוריד את זה, אבל אחרי שזה ירד, כך כתוב בספרים, אחרי שזה ירד, אז זה יכול להיאמר גם על ידי כל אדם. אז לכן אני אומר, צריך לדעת שהגמרא הזאת והסתר דבר. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מיום שחרב בית המקדש ניתנה לבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. כפי שדיברנו, מאז שחרב הבית, הווה אומר, חרב בית ראשון זה הגדרתנו, הכוונה היא בתחילת בית שני שפסקה נבואה, למי זה נמסר? לשוטים ולתינוקות. אומרת אמרה לשוטים מהי? תן לי סיפור. כי הדה מר ברבשי דה אבקאי בריסקת הדה מחוזה. מר ברבשי עומד ברחבה, מה שנקרא רשות הרבים של העיר מחוזה. שמע להו שוטה דה כאמר איש מטיפת דה מליך במת המחסיה, תביאו מחתים. מי שהולך להיות ראש הישיבה במת המחסיה, חותם את השם שלו תביאו מי. אמר מנחתים תביומי, אומר ברברה ושי, מי חותם ככה? ברבנן, אני שמע מן על ידידי, קיים על אישה אתה, כנראה משחקת לי השעה. קם, אתה עזב מיד את המקום, את ריסקתה דמחוזה, והלך למטה מחסיה, לעיר מחסיה. עד אתה, עד שהוא הגיע, אם לו רבנן, לאות ולרב אחה מדיפתי בראשה. אז החליטו שם החכמים להעמיד בראשות הישיבה את רב אחא מדיפתי. כיוון דשם את דעת, אבל שהם שמעו שמר ברבה שהגיע לעיר, הוא עודם גודל, שדר זוג הרד הרבנן לגבי למלוך הבי, שרחו זוג מהחכמים להתייעץ איתו על המינוי. אק והוא עיכב אותם. הדר שדרו זוג הרד הרבנן אחימה, אק וגבי, שרחו עוד זוג, גם אותם הוא עיכב. אדמל הוא בעשרת שהיו כאלה חמש זוגות, שהיה לפניו מניין של תלמידי חכמים, כיוון דמלו בעשרה פתחו ותנה ודרש לפי שהם פותחים בקלה פחות מעשרה. כדי לתת את הדרוש של רשות הישיבה צריך מינימום עשרה, אז היו לפניו עשרה, נתן את הדרשה ובזה הוא נעשה ראש הישיבה. קרי רווחה נפשי, כל המריעים לו לא במהרה מטיבים לו, וכל המטיבים לו לא במהרה מריעים לו. ותוספות כבר מזכיר את הגמרא במרובה, שהגמרא אומרת שרווח אמר לעולם אין מטיבים לו. אומר תוספות, כן, בהתחלה הוא חשב שלא במהרה, אבל השם יעזור, זה יגיע. כיוון שהוא ראה שעובר את השעה וזה לא מגיע, אז הוא אמר, לעולם אין מטיבים לו. אומרת הגמרא, תינוקת מאי. אז יש פה מהרש"א שמגדיר מה זה התביומי הזה. אומר, קודם כל המהרש"א מזכיר, לא לדמות חס ושלום את הנבואה שהייתה לנביאים לנבואה שפה מדברים על שוטים ותינוקות. אין הנבואות שוות, זה נבואת נביאים על ידי השם יתברך או על ידי מלאכיו, אבל נבואת השוטים והתינוקות אינו על ידי שד. הוא מביא ראיה לדברים. מסביר אמר שם מה זה תביאו מחתם בספר יוחסים, היה שם כי כל ימיו היה טוב לישראל. תביאו מי כל ימיו טוב. ואין עוד לזה, הוא מביא עוד בקור שדקיימה לישעתי, דהיינו תו יוימה דמזל תו הדיוימה גרים לי, זאת אומרת הוא נעשה על ידי מזל טוב שהשעה שחקה לו. ועוד יש לומר דאמר לרווחה, כל המטיבים לו לא במירה, זה כל הפירושים קשה, זה הכברה וחתים שמו כך קודם שידע כל זה. אתה הכל מדבר על מה שהיה אחרי זה, אבל הוא חתם את השם שלו תו יומי. אנחנו רק יודעים שיש דבר כזה, אדם עושה פעולה ולא מכיר אותה, ולבסוף מתברר מאיפה בא לו הדבר. בספרים הקדושים בחסידות אנחנו יכולים להסתדר עם זה. אומרת הגמרא, מה הסיפור עם התינוקת? אומרת הגמרא, מה זה התינוקת הזאת? תינוקת מהי? כי הד בת רב חיסדא אביתבה בקנפי דאבוה, יושבת הבת אצל אביה. אביתיב קמי רבה ורמי בר חמה, ישנו לפני רב חיסדא שני תלמידים גדולים, רבה ורמי בר חמה. אמר לו, מן נעימה בית, את מי מהם היית רוצה לחתן? אמרה להתרוויו, אז היא אומרת את שניהם. אמר רבה וענה בת רואה, קופץ רבה ואומר אני השני. למה אומר אני השני?
חדרות.
ככה אתה אומר. אומר המרשה, אומר המרשה, אתה אומר טוב, אומר המרשה, לא כי ללא שימות רמי בר חמה לפניו, אלא שיגרשנה רמי בר חמה ואחר כך יישא אותה רבה. אבל רמי בר חמה היה חש מלישא גרושה. אז למה רמי בר חמה לא קפץ ואמר ענה בת רואה? כי רמי בר חמה יש לו שיטה, כדי אמרינן בפרק אף על פי. זוהי הייתה שיטתו בגמרא בפסחים, ערב פסחים, סליחה, הגמרא בפסחים בקוף תזיין, יש שם הגמרא לפני בקוף יודבט, יש שם הגמרא שהגמרא אומרת לא תבשל בגדרה שבישל בה חברך. מסבירה הגמרא מה זה ומה הניעו? גרושה בחיי בעלה, גרושה בחיי בעלה, לא לקחת גרושה בחיי בעלה, זה היה שיטת רווחה. ומשום אחי לא אמר וענה בת רואה, דים כן היה מקלל לרבה שימות לפניו, דהו אשת איש לא יישא בעניין אחר. זאת אומרת, רווחה לא יכול להגיד אני ראשון, למה? כיוון שהוא לא ייקח אישה כזאת, אלא אם כן ימות רבה, הוא לא מקלל רבה, אבל שלא אכפת לו לקחת גרושה, אז אני השני, אתה תהיה הראשון, רק דרש אותה, אין לו בעיה עם זה. הפורט יוסף פה במקום דן, וזה נידון מאוד מעניין. לכאורה רבה היה כהן, אם רב היה כהן הוא לא יכול לקחת גרושת, הוא מתפלא על המרשה. המרשה כבר כתב דרב הייתה כוונתו שיגרשון הרמי בר חמה ורח ירסאו, וצריך עיון. זה החולין, יש שם הגמרא בקוף למד ג' פירש רשי שם דרב הכהן היה ומדבית אליה אתה, ואם כן איך יכול להישא גרושה? ואפשר דפירש כאן לפי מה שכתבו התוספות שם בחולין, דרבה הווה כהן בהי, ולא רבה באלף. ומכל מקום היה לו להביא דברי רש"י ותוספות, פלא למהרש"א. ולי נראה זה אפשר לומר לפי דברי המהרש"א, דרבה לא היה כהן, ורמי בר חמא היה כהן. על כן לא אמר רמי בר חמא, וענה בת רועה. כהן וברכות וכו', למר, ורבו כבר. ויש לעיין בדברים. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה מה שאומר, לא, אמר על רמי בר חמא שהיה כהן, ורבה לא היה כהן. ורק אחרי זה רבה. טוב. וזה המושג של הנבואה. אומרת הגמרא, אמר רב עבדי מדמין חיפה, קודם שיוכל אדם ואשתה, יש לו שתי לבבות. וכשיש לאדם שתי לבבות, אומר הבן יהוידע, לב ולב, זה בלבול. לאחר שאוכל ושותה, אין לו אלא לב אחד שנאמר, איש נבוב ילבב. אדם שלא אכל, חלול. אז יש לו כמה לבבות, הוא כתיב נבוב לוחות, ומתרגמינן חליל לוחים. חלול. אמר אבונה ברדר ושואר, רגיל ביין אפילו ליבו אטום כבטולה, יין מפקחו. ועל ידי זה הוא זוכה להבין לימודו, שנאמר ותירוש ינובב בתולות. כמובן שהוא שותה במינון הנכון, שאם לא. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, פשיטה, בחלק בכור וחלק פשוט, יאבין עלי אחד מצרה. אנחנו מדברים על אותם אחים שנפלה להם ירושה. נאמר לצורך העניין, כמו שתלמיד הגמרא נוקטת, חמש אחים, חמישה אחים. נפלה להם ירושה, בעצם הירושה מתחלקת לשישה חלקים, כי יש את הבכור שנוטל פי שניים. כל אח מקבל שישית. אומר רש"י בסברה, הרי זה פשוט שאת השישית אתה לא מחלק, זה אחד ייקח 1 חלקי 12 פה ואחד חלקי 12 שם. ברור שהוא נוטל שישית במקום אחד. אז גם הבכור שמגיע לו פי שניים, זה לא שני חלקים, זה חלק אחד. אז בסברה ודאי שמגיע לו איזה אחד מצרה במקום אחד. תוספות אומר שלומדים את זה מהקש. כתוב בפסוק, פי שניים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט. עוד נשתמש בזה מחר. יבמי, מה קורה ביבם? יקום על שם אחיו המת. וחז"ל אומרים שהוא לוקח את החלק של המת. מה אצלו הדין ביבם? אמר רבי, היא. מה איתה? מה בכור קרי רחמנה? אותו דין, מה פשוט שאותו דבר? היא. כי הרי התורה קראה לו בכור. אז אם התורה קוראה לו בכור, אז יש לו דיני בכורה. רבה אמר, אמר קרא והיה בכור, הוויתו כבכור. נכון, יש לו דין לקבל כמו בכור ליטול פי שניים, אבל ואין חלוקתו כבכור, ולכן הוא לא יכול ליטול, אלא אם כן הוא משלם, יחליטו לתת לו, אבל לקוף אותם, לתת לו במקום אחד, לא. יש את החלק שלו, יש את החלק של המת, כל אחד מקבל חלקו במקום אחר, אין כאן את הדין של אחד מצרה, ובעזרת השם מחר הגמרא תבאר את המשך הדברים.